שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף קוף למדהי במסכת חולין, כאן אורים בריליאנט, נתחיל בשורה הראשונה, בתחילת הפרק, בעמוד א', ונסיים באמצע עמוד ב', השיעור היום יהיה 17 דקות. היום אנחנו מתחילים נושא חדש, וזה המצווה לתת את ראשית הגז לכהן. כתוב בדברים י"ח פסוק ד', ראשית דגנך תירושך ויצריך, וראשית גז צונך תיתן לו. כלומר, כשאדם ניגש לגזוז את צונו, את הכבשים שלו, אז הוא נותן את ראשית הגז, את מה שהוא גוזז בהתחלה, לכהן. עכשיו, הגמרא כאן מצרפת את כל המשניות של הפרק. האמת היא, זה רק שתי משניות, אבל אם מצרפת, אנחנו כאן בשלב הזה לא נראה את כל המשנה, אלא רק את ההתחלה, כי זה מה שנוגע אלינו. וזה שאומר את המשנה, שמצד אחד יש חומרה בראשית הגז, וזה שהיא נוהגת גם בחוץ לארץ, וגם כשכבר אין בית מקדש, מצד שני יש כולה, וזה שהיא לא נוהגת במוקדשים, אלא רק בחולין. עד כאן מבחינתנו להיום המשנה, והיום את הגמרא נחלק לשני חלקים. בחלק הראשון נדבר על מה שהרגע אמרנו, שראשית הגז לא נוהג במוקדשים. בחלק השני נראה האם יש מצוות ראשית הגז בבמה שהיא לא רק שלי, אלא בשותפות. ושימו לב שבשני החלקים יש היום מורכבות לא קטנה בגמרא של כל מיני תירוצים שכל פעם צריך להבין למה כל דבר מתייחס, עם המון אפשרויות ותתי אפשרויות, אז תעקבו טוב, זה מאוד יעזור גם לראות את זה בתרשים שמופיע באתר ובסרטונים שלנו, שאז רואים ממש בעיניים למה כל דבר מתייחס, ובואו נתחיל. אז החלק הראשון, כאמור, ראשית הגז לא נוהג במוקדשים. מה זה אומר? אז אנחנו נראה שבסופו של דבר, בגמרא, יש לגבי זה שלוש הבנות, אבל בואו נחלק אותם לשתיים. הבנה אחת זה שמדובר בכבש שהקדשתי למקדש, והמשנה מחדשת שאם גזזתי אותו, אז לא צריך לתת את ראשית הגז לכהן. הבנה שנייה זה שבכלל לא מדובר בכבש שהקדשתי, אלא פשוט שהקדשתי את הגיזה עצמה, ועכשיו נראה כל הבנה לאט לאט. אז הבנה ראשונה, מדובר שהקדשתי כבש למקדש, ועל זה חידשה המשנה, שאם אני גוזז, לא צריך לתת ראשית הגז, כי כתוב בפסוק שלנו גז צונחה, וצונחה זה גז שלך. ולא של הקדש. זאת ההבנה הראשונה, ועל זה הגמרא מקשה שתי קושיות, שהעיקרון של שתי הקושיות זה דבר אחד, וזה למה צריך לזה פסוק? מה הווה מינה בכלל ששייך לעשות ראשית הגז בהקדש? הרי ברור שלא. למה ברור שלא? אז כאמור, זה שתי קושיות. קושיה אחת זה מה הווה מינה שניתן ראשית הגז מכבש הקדש, הרי כבש של הקדש אסור בכלל לגזוז אותו. כתוב בדברים תתוו יוטט, ולא תגוז בחור צונך. יש איסור לגזוז כל קורבן. אז מה הווה מינה שיהיה ראשית הגז אם ממילא אסור לגזוז? מה, התורה מדברת על עבריינים שעברו על זה וגזזו? עונה הגמרא, האיסור לגזוז זה רק בקודשי מזבח, כלומר, במה שהוקדשה למזבח, לקורבן. שם באמת אסור לגזוז, וממילא ברור שאין מה לדבר על ראשית הגז. אבל כאן לעומת זאת, נעמיד בכבש שהוקדש, לא למזבח, לקורבן, אלא לבדק הבית. כלומר, פשוט כעוד כסף של ההקדש. ובזה, מהתורה אין איסור גזיזה, אמנם מדרבנן יש, אבל מהתורה אין, ולכן התורה צריכה לחדש לנו שאם הוא גזז, אז לא צריך לתת מזה ראשית הגז. אז עם הקושייה הראשונה הסתדרנו, שאלנו למה צריך פסוק שאין ראשית הגז, הרי ממילא אסור לגזוז, וענינו בבדק הבית מותר מהתורה, ולכן צריך פסוק שלא צריך לתת ראשית הגז. קושייה שנייה, שוב, לגבי אהב המינה. מה פתאום שנחשוב שבכבש שהוקדש יש ראשית הגז? הרי אם זה הוקדש, גם אם זה רק בדק הבית, אז ברור שאי אפשר לתת אותו לכהן, הרי זה שייך להקדש. מה פתאום שניתן את זה כחולין סתם אדם? הרי זה של ההקדש. אז שוב, מה אהב המינה שיש ראשית הגז? הרי לא שייך לתת את זה, זה של ההקדש. ולזה יש שתי תשובות בשביל להבין מה אהב המינה שהיינו יכולים לתת, ולכן צריך את הפסוק לומר לנו שלא צריך. תשובה אחת זה שאהב המינה, כלומר מה שהיינו חושבים, זה שאחרי שהוא גזז הוא פשוט צריך לפדות את הגיזות האלו, לשלם להקדש ולקנות אותם בחזרה, ואז זה כבר לא קדוש, ואז לתת לכהן. ואז אין פה בעיה שהוא נותן לכהן משהו של הקדש, כי הוא פדה את זה. זאת תשובה אחת, בשביל להבין את אהב המינה שצריך לתת ראשית הגז לכהן, אבל דוחה הגמרא, הרי כשפודים בהמה שהוקדשה, אז בשביל לפדות אותה צריך לעשות המדה והערכה, שזה אומר שהיא צריכה יכולת פיזית לעמוד כשמעריכים כמה היא שווה. ויש דעה במשנה בתמורה בדף למד ב', שזה נכון לא רק לגבי קודשי מזבח, אלא גם לגבי קודשי בדק הבית, שזה הנושא שלנו, וכיוון שהגיזה הזאת היא בעצם הגיעה מכבש, והכבש הזה, אם היו פודים אותו, היה צריך העמדה, אז גם הגיזה צריכה כביכול העמדה, ואי אפשר להעמיד אותה, כי זה סתם גיזה עכשיו, אין הרגליים. כלומר, בקיצור, אי אפשר לפדות אותה. וממילא, התשובה שאמרנו שהוא יפדה את הגיזות ואז ייתן לכהן, זה לא אפשרי לפי הדעה הזאת. כי בשביל לפדות אותה צריך העמדה, ואי אפשר, זה לפי הדעה הזאת. יש דעה שאפשר, אבל בכל אופן, לדעה שאי אפשר, התשובה הראשונה נופלת, אי אפשר לפדות את הגיזות, אז זאת לא אהב המינה, אלא עוברים לתשובה השנייה, וזה בשליש התחתון של עמוד א', וזה של רבי מני בר פטיש בשם רבי ינאי. וזה שהוא מעמיד שכאן מדובר שכשהוא הקדיש את הכבש, הוא הקדיש אותו חוץ מהגיזות, כלומר, חוץ מהצמר, וממילא הצמר מעולם לא קדש, וממילא מבחינה הזאת אין שום בעיה לתת אותו לכהן. וזה מה שהפסוק בא לחדש, שלמרות שעקרונית אין בעיה לתת לכהן, בכל זאת, כאן אין מצוות ראשית הגז. זאת התשובה השנייה, אז אם נסכם בינתיים, שוב, המשנה אמרה שבמוקדשים אין מצוות ראשית הגז, הבנה הראשונה היא שמדובר שהכבש קדוש, וכשנו, למה צריך פסוק לומר שאין ראשית הגז? הרי ממילא ברור שאין, א', כי אסור לגזוז, וענינו, כאן מדובר בבית הקבית שמותר, אבל ב', גם אם מותר לגזוז, אסור לתת לכהן, כי זה של הקדש, וענינו שתי תשובות, או שכאן הוא יפדה ויתן, אבל דחינו אי אפשר לפדות לפי דעה אחת, או שכאן מדובר שמראש כשהוא הקדיש, הוא אמר חוץ מגיזותיה, ואז הגיזות לא קדושות, ולכן אין בעל לתת, ועל זה חידשה התורה שהוא לא צריך לתת. זה בינתיים, אבל עכשיו בואו נסבך את זה עוד טיפה, נראה עוד שאלה אחת עם שתי תשובות, ואז נסיים בזה את ההבנה הראשונה. שואלת הגמרא, אם אתה אומר שמדובר שהוא הקדיש חוץ מהגיזות, אז עכשיו לפי זה לכאורה אפשר לחזור אחורה, ולומר בעצם לא מדובר כאן בבדק הבית, אלא גם בקודשי מזבח. כי הרי למה אמרנו שזה לא קודשי מזבח? כי אסור לגזוז. אבל במקרה שבו רק הבהמה קדושה והצמר לא, אז כבר אין איסור לגזוז. אז אפשר לחזור ולהעמיד גם בקודשי מזבח. זאת השאלה, ולזה יש שתי תשובות למה עדיין לא יכול להיות שמדובר בקודשי מזבח. תשובה אחת, זה שאומנם נכון שבמקרה כזה אין את האיסור של ולא תגוז בחור צונך, אבל עדיין כן יהיה איסור לגזוז בקודשי מזבח, כי כשגוזזים, אז זה לא רק מוריד את הצמר, אלא זה גם מכחיש, כלומר מחליש קצת את הבשר עצמו, והבשר עצמו הרי הוא כן קודשי מזבח, ולכן בקודשי מזבח עדיין יהיה איסור לגזוז, ולכן ברור שלא על זה הפסוק מדבר, כשאומר שאין ראשית הגז, כי ממילא אסור לגזוז. זאת תשובה אחת, אבל דוחה הגמרא, אין הבדל מהבחינה הזאת בין קודשי מזבח לקודשי בדק הבית. הרי אם אתה אומר שזה מכחיש את הבשר, אז גם בקודשי מזבח יהיה אסור לגזוז, כי זה מכחיש את הבשר. וגם אם תנסה לתרץ, שמדובר שכשהוא הקדיש, לא רק שהוא אמר חוץ מהגיזות, אלא הוא גם אמר חוץ מהכמה שעולה אותה כחשת בשר, אז תגיד ככה גם בקודשי מזבח. בקיצור, מבחינה הזאת, אין הבדל בין שני סוגי הקודשים, או שבשניהם אסור, או שבשניהם מותר, אז עדיין נשארנו עם השאלה, למה להעמיד בקודשי בדק הבית, אפשר לכאורה להעמיד באותה מידה בקודשי מזבח. אז התשובה הראשונה נפלה, אז אנחנו עוברים לתשובה השנייה, וזה שבקודשי מזבח אין דבר כזה להקדיש חוץ ממשהו, חוץ מהגיזות או חוץ מהכחשה. ברגע שאתה מקדיש חלק מהבהמה, זה פושט בכל הבהמה. אמנם יש מחלוקת בתמורה, לרבי יוסי זה תמיד נכון, לרבי מאיר זה נכון רק כשהוא מקדיש דבר שהנשמה תלויה בו, אבל כאן ודאי שכשהוא מקדיש את הבהמה, או גם אם הוא מקדיש את הבהמה פחות ההכחשה, זה לא משנה. בכל מקרה, הקדושה תגיע לכל הבהמה וגם לגיזות, וממילא בקודשי מזבח ודאי שגם הגיזות קדושות ואי אפשר לתת לכהן, ולכן נאלצנו להעמיד בקודשי בדק הבית, ששם באמת אם הוא אומר חוץ מהגיזות, ואולי גם צריך לומר חוץ מהכחשה, אז באמת הגיזות לא קדושות, וגם אין איסור דורייתא לגזוז אותם, ולכן צריך את הפסוק שיחדש לנו, שלמרות שעקרונית אפשר לתת אותם לכהן, בכל זאת אין מצוות ראשית הגז, והוא לא צריך לתת לכהן, ועד כאן כל הדיונים בהבנה הראשונה של המשנה. כששוב, המשנה אמרה שבמוקדשים פטור מראשית הגז, הבנה הראשונה הייתה שמדובר שהוא הקדיש את הכבש, ולכל הדיון הזה נכנסנו כי אמרנו למה צריך לזה פסוק. הרי אם זה קדוש, אז א' אסור לגזוז, וב' אסור לתת לכהן, כי זה קדוש, ולכן ענינו שמדובר בבדק הבית, ושכשהוא הקדיש, הוא אמר חוץ מגיזותיה. הבנה השנייה במשנה הזה של רבא, 7 שורות לפני סוף עמוד א', ולפי מה שהוא יסביר, כל השאלות בכלל לא עולות. כי אומר רבא, כשמשנה אמרה שבמוקדשין אין מצוות ראשית הגז, היא לא התכוונה שהוא הקדיש כבש, ואז הוא גזז אותו ובזה אין מצווה. כי כמו שאמרנו, אם זה קודשי מזבח, ברור שאין מצווה, כי אסור לגזוז, וזה גם הקדש, אסור לתת, כל מה שאמרנו. אלא כאן במה מדובר? לא מדובר שהוא הקדיש את הכבש, אלא הוא הקדיש את הגיזה. כלומר, עוד כשהצמר מחובר לגוף, הוא אמר, הצמר הזה של הקדש, והוא בכלל לא הקדיש את הכבש עצמו. ואז שתי השאלות שמרנו לעולות. א', אין איסור גזיזה, כי הכבש עצמו בכלל לא קדוש, וב', גם לכאורה אין שום בעיה לתת לכהן, כי הוא פשוט יכול לפדות ולתת, כי זה שמקודם אמרנו שאי אפשר לפדות את הגיזות, זה כשהן היו מחוברות לכבש קדוש, ואז כיוון שהכבש צריך העמדה, אז גם הגיזות צריכות העמדה, ואי אפשר להעמיד גיזות. אבל כאן שהוא הקדיש רק את הגיזות, זה כמו להקדיש כיסא. זה סתם חפץ, ולא צריך העמדה, ואפשר לפדות. בקיצור, לפי ההבנה הזאת, אין שום בעיה לתת את זה לכהן, ולכן חידשה המשנה, שלמרות שאין בעיה לתת לכהן, בכל זאת אין מצווה לעשות את זה. ולמה? אז לפי ההבנה הזאת, אז המקור של זה זה כבר לא ממה שאמרנו מקודם, צונחה ולא של הקדש, כי כאן הרי לפי רבה כבר לא מדובר בצון של הקדש, אלא רק בגיזות של הקדש, אלא כאן המקור הוא מהמשך הפסוק, וראשית גז צונחה תיתן לו. שמתי צריך לתת? רק אם כל מה שחסר לך בשביל לתת, זה פשוט לתת. אבל כאן, שבשביל לתת את הגיזות, צריך קודם לפדות אותם, אז כאן אין את הציווי. אגב, בסוגריים, יכולנו להשתמש בלימוד הזה גם במהלך ההבנה הקודמת, ויש כאלה שגם גורסים את זה בתוך הגמרא. כתבנו על זה הערה בחוברת, ובכל אופן, עד כאן ההבנה השנייה, מדובר שהוא הקדיש את הגיזה ולא את הכבש עצמו, ומהגיזה הזאת הוא לא צריך לתת ראשית הגז. זאת הבנה השנייה, לכאורה כל מובן, אבל עכשיו עולה שאלה חדשה. וזה שאם אתה אומר שהמקור של המשנה, זה בעצם לא מצונחה ולא הקדש, אלא מתיתן לו, אז ממילא עכשיו עולה השאלה, אז מה בכל זאת כן לומדים מצונחה? וזה מה שמוביל אותנו לחלק השני של השיעור, 5 שורות לפני סוף עמוד א', מה לפי רב ולומדים מגז צונחה. אם זה לא בשביל לפתור הקטש, מה בכל זאת זה בא לפתור? אז עונה הגמרא מתוך ברייתא, זה בא לפתור במה של שותפים, כלומר צונחה שלך ולא של שותפים, שממנה לא צריך לתת ראשית הגז. עכשיו, איזה שותף פותר? אז לפי רבנן רק שותף גוי פותר, אבל שותף יהודי לא פותר. לפי רבי אלי זה חידוש גדול, אפילו שותף יהודי פותר. כלומר, שני שותפים יהודים על כבשה הם פטורים מראשית הגז. זאת המחלוקת, שוב, לרבנן רק שותף גוי פותר, לפי רבי אלי גם שותף יהודי פותר. זה מה שלומדים מצונחה. זאת הברייתא, ועכשיו בגמרא בוא נבין יותר את המחלוקת. למה כל אחד אומר את מה שהוא אומר, ונראה שתי הבנות בדעת רבי אלי, שפותר גם בשותף יהודי, ובכל הבנה נראה איך רבנן מגיבים, ולפני זה רק בואו שוב נקרא את הפסוק שלנו, ראשית דגנך תירושך ויצריך, וראשית גז צונך תיתן לו. זה הפסוק, ועכשיו נראה שתי הבנות ברבי אלי, למה הוא פותר אפילו שותף יהודי. הבנה ראשונה זה שבעצם בפסוק יש שני לימודים, אז לכן לימוד ראשון פותר שותף גוי, וממילא לימוד השני כבר לא יכול לפתור גם שותף גוי, אלא הוא כבר פותר גם שותף יהודי. מה שני הלימודים? אז לימוד הראשון זה שבתחילת הפסוק לגבי תרומה כתוב ראשית דגנך, ומכאן נלמד דגנך ולא שותפות עם גוי, ומתרומה נלמד גם לראשית הגז, וממילא הלימוד השני בראשית הגז כשכתוב צונך, אז זה כבר ילמד שלא רק שותף גוי פותר, אלא אפילו שותף יהודי. עד כאן הבנה ראשונה ברבי אלי, ועכשיו בוא נראה רבנן יגיבו לזה, אז הם אומרים שלא לומדים את ראשית גז צונחה מראשית דגנחה, וממילא לגבי ראשית הגז יש בעצם רק לימוד אחד, והלימוד האחד הזה בא לפוקי שותף גוי ולא שותף יהודי. עכשיו, למה באמת הם אומרים שלא לומדים ראשית גז צונחה מראשית דגנחה? אז כאן יש שני הסברים. הסבר אחד זה שהמילה וראשית היא מיותרת, כי נקרא שוב את הפסוק, ראשית דגנחה תירושך ויצריך, וראשית גז צונחה תיתן לו. למה צריך עוד פעם וראשית? היה אפשר לכתוב, ראשית דגנחה תירושך ויצריך, וגז צונחה תיתן לו. למה צריך וראשית גז צונחה? אלא זה בא לעשות הפסקה בפסוק, ולומר שאל תלמד הקש מתחילת הפסוק לגבי תרומה לסוף הפסוק לגבי גז, וממילא לגבי ראשית הגז יש כאמור רק לימוד אחד, והוא בא לפוקי משותף גוי. זה הסבר אחד. עכשיו נחזור לרגע לרבי אלי, איך הוא יענה על זה? אז הוא יאמר שאם היה כתוב רק ראשית גז צונחה, אז באמת זה בא להפסיק. אבל כיוון שכתוב וראשית, הוו דווקא בא לחבר, ולכן כן אפשר ללמוד מתרומה לראשית הגז. עכשיו תשאלו, אם הוו בא לחבר, אז במקום להפסיק על ידי המילה ראשית, ואחרי זה או לפני זה בעצם לחבר על ידי הוו, התורה פשוט יכלה לוותר על כל המילה הזאת, וגם היינו לומדים שזה מחבר. אז עדיין, למה המילה הזאת כתובה? ככה בעצם רבנן יתנו. אז אומר רבי אלי, המילה כתובה כי למרות שבאמת דעתו כן לומדים את תרומה לראשית הגז, אבל עדיין, כמובן שיש הבדל ביניהם, כי תרומה זה קדושת הגוף. הגמרא כאן לא מתכוונת לקדושת הגוף כמו בהקדש, אלא הכוונה היא שזה לא רק ממון שצריך לתת לכהן, אלא גם יש בזה איזושהי רמה של קדושה, זה אסור לזרים. לעומת זאת, ראשית הגז זה רק קדושת דמים, כלומר זה רק ממון שנותנים לכהן, זה מותר לזרים, לכן צריך לעשות הפסקה כזאת, אבל עדיין, לדעת רבי אלי, כן לומדים אחד לשני, וכאמור, לפי רבנן, לא לומדים. עכשיו, עד כאן הסבר הראשון, בתוך ההבנה הראשונה ברבי אלי, למה לפי רבנן לא לומדים מתרומה לראשית הגז, כי המילה וראשית מפסיקה. ההסבר השני זה שזה לא בגלל שהמילה וראשית מפסיקה, אלא כי בעצם אין מאיפה ללמוד. כלומר, עד עכשיו אנחנו שבין רבי אלי ובין לרבנן, כשכתוב בתרומה דגנחה, זה בא להפוק משותף גוי, וכל השאלה היא האם ללמוד מזה גם לראשית הגז. רבי אלי אומר שלומדים, וממילא כשגם בראשית הגז כתוב צונחה, אז זה כבר מלמד גם על שותף יהודי, ואילו רבנן אומרים שלא לומדים כי וראשית בא להפסיק, ולכן כשבראשית הגז כתוב צונחה, זה שוב בא להפוק רק משותף גוי. זה מה שאמרנו, וכאמור זה בהנחה שבדגנחה ודאי שזה בא להפוק עם שותף גוי. עכשיו לעומת זאת עונה הגמרא, שלפי רבנן זה פשוט לא נכון. בתרומה אין דין כזה. אם יש לי שותפות עם גוי, אז השותפות לא פותרת, וחלק מהיבול יהיה חייב בתרומה, וחלק לא, ואיך מתמודדים עם זה בפועל, אז בזה יש מחלוקת. רבי אומר שבעצם יש כאן תערובת של טבל וחולין, רשב"ג אומר שיש ברירה, כלומר שאחרי שנחלק את השותפות, אז מה שהיהודי לקח מתברר למפרע שבעצם זה היה שלו, כך שבסוף בעצם לא יהיה תערובת, אלא כל מה שאצל היהודי הוא טבל, אבל בכל אופן בתרומה השותפות עם גוי לא פותרת. אלא מה לומדים שם בתרומה מהתגנחה? לומדים משהו אחר. תראו ברשי, בכל אופן זה לא פותר שותפות עם גוי, וממילא ברור שאי אפשר ללמוד משם לראשית הגז ששותף גוי פותר, כי בתרומה זה לא פותר, ולכן כשבראשית הגז כתוב צונחה, זה בא לפתור שותף גוי, ולכן אין לי עוד לימוד בשביל לפתור שותף יהודי. עכשיו כל זה יש שני הסברים בתוך ההבנה הראשונה ברבי אלי. כלומר שוב, רבי אלי אמר שיש כאן שני לימודים, אחד בתרומה ושמשם לומדים לראשית הגז, ועוד אחד בראשית הגז, ולכן אחד מלמד על שותף גוי, והשני על שותף יהודי, וראינו שני הסברים איך רבנן חולקים על זה. עכשיו נבוא להסבר השני ברבי אליי, זה בשליש העליון של עמוד ב', וזה שבאמת גם הוא מסכים שאין שני לימודים, והוא לא לומד מתרומה לראשית הגז, אלא הוא לומד רק מראשית הגז, וזה שבראשית הגז כתוב צונחה, ורבי אליי מבין שמה זה צונחה, שהוא מיוחד לך ולא של אף אחד אחר, לא של שותף גוי וגם לא של שותף יהודי. פשוט מאוד, זאת הבנה השנייה ברבי אליי, ונחזור לרבנן למה הם חולקים על זה, כי הם אומרים שצונחה זה לאו דווקא המיוחד לך ולא של שום שותף, אלא הכוונה היא צונחה, צון של מישהו שחייב, כלומר של יהודים גם אם משותפים ולא שותף של גוי, אבל שותף יהודי לא פותר. זאת הבנה השנייה ברבי אליי והתגובה של רבנן, ובזה הגענו ממש לאמצע עמוד ב', ועד כאן החלק השני של השיעור. מחר מה שנעשה זה שכיוון שלפי מה שהרגע אמרנו, רבי אליי לומד מהמילה צונחה לשון יחיד, שאם יש שותף, אפילו שותף יהודי, פטור, אז בוא נבדוק בתחומים אחרים, האם גם שם כשיש לשון יחיד הוא גם יחדש ששותף יהודי פותר או שלא, כיוון שזו סוגיה ארוכה והיא גולשת עמוק לתוך הדף הבא, אז בשביל לראות אותה ברצף, אז נראית כל זה מחר, ולכן בינתיים נעצור כאן ונחזור על מה שראינו. התחלנו היום לעסוק במצוות ראשית הגז וחילקנו את השיעור לשני חלקים. בחלק הראשון ראינו שהמוקדשים פטורים מראשית הגז, וראינו שתי הבנות. הבנה אחת זה שמדובר שהוא הקדיש את הכבש עצמו, ולומדים מגז צונחה ולא צון של הקדש, ועל זה הקשנו, למה צריך פסוק לזה? הרי ברור שלא שייך לתת ראשית הגז מהקדש, משתי סיבות. א', הרי אסור לגזוז במה קדושה, וענינו, זה דווקא בקודשי מזבח, אבל בקודשי בדק הבית מדורייתא אין איסור, וב', גם אם אין איסור, הרי בסוף זה קדוש. אז ברור שאי אפשר לתת את זה לכהן, ולזה ראינו שתי תשובות, או שהוא יפדה ויתן, אבל דחינו, הרי יש דעה שאי אפשר לפדות כי צריך מדע ואי אפשר להעמיד את הגז. עוד תשובה שנייה, רבי ינאי אומר שמדובר שהוא הקדיש חוץ מגזותיה, כך שהגזות בכלל לא קדושות, ולכן אין בעיה לתת לכהן, ועל זה חידש הפסוק שלא צריך לתת. זאת התשובה השנייה, ואם זה נשארנו, אבל שאלנו, אם זה הסבר שהוא הקדיש חוץ מגזותיה, אז למה אי אפשר להעמיד בקודשי מזבח? הרי במקרה כזה כבר אין את האיסור של ולא תגוז בכור צונך. וענינו שתי תשובות, או שאומנם אין את האיסור מהפסוק, אבל עדיין יש איסור כי הוא מכחיש את הבשר, אבל דחינו, מבחינה זאת אין הבדל בין קודשי מזבח לקודשי בדק הבית. לכן תשובה שנייה, בקודשי מזבח אי אפשר לומר שהוא הקדיש חוץ ממשהו, כי הקדושה פושטת בהכל. בניגוד לקודשי בדק הבית, אז שוב, מדובר שהוא הקדיש חוץ מגזותיה, וממילא אין בעל לתת הגזות כי הן בכלל לא קדושות, ועל זה חידש הפסוק שהוא לא צריך לתת. עד כאן הבנה ראשונה. הבנה השנייה אומר רבה שכאן מדובר שהוא לא הקדיש את הכבש עצמו, אלו הקדיש את הגיזות, אבל הכבש הוא לא הקדיש, וממילא כל השאלות לא שייכות כי אין איסור גזיזה, וגם אין בעיה שהוא יפדה את הגיזות וייתן, ולכן אין בעיה לתת, ובכל זאת חידשה התורה שהוא לא צריך לתת. ומאיפה לומדים את זה? זה לא מיעוט מצונך, כי כאן הצון הוא דווקא כן שלו, אלא מיעוט מתיתן לו, שדווקא מה שמחוסר רק נתינה חייב, אילו כאן שזה מחוסר קודם פדיון ואז נתינה, אז הוא פטור, וזה היה החלק הראשון. בחלק השני, כיוון שבעצם לא למדנו את זה מצונחה, אלא מתיתן לו, אז מה בכל זאת לומדים מצונחה? אומרת הברייתא, לומדים לפתור במת שותפים. לפי רבי אליי זה בא לפתור אפילו שותפות עם יהודי, לפי רבנן רק שותפות עם גוי, אבל שותפות עם יהודי חייבת. עכשיו, מה המחלוקת? אז ראינו שני הסברים ברבי אליי, ואיך רבנן הגיבו לכל הסבר. אז הסבר ראשון זה שבפסוק בעצם יש שני לימודים. א', ראשית דגנחה לגבי תרומה שמשם כבר לומדים שזה להפוק שותפות עם גוי, ומזה לומדים גם לראשית הגז, וממילא כשיש עוד לימוד בראשית הגז וראשית גז צונחה, אז זה כבר לא בא להפוק עם משותפות עם גוי, כי זה כבר למדנו, אלא משותפות עם יהודי. זה הסבר ראשון ברבי אליי. רבנן לא מסכימים לזה, וראינו שני הסברים, או כי המילה וראשית בא להפסיק בין שני חלקי הפסוק, אז אי אפשר ללמוד מהרי של הסייפה, ולכן בסייפה יש בעצם רק לימוד אחד, ואילו רבי אליי אומר שהפסוק לא מפסיק, כי יש וב. זה הסבר אחד ברבנן. הסבר שני ברבנן זה שגם ברי שהם חולקים, ואומרים שבתרומה אין פתור כזה של שותפות עם גוי, אלא מתגנחה לומדים משהו אחר, ולכן רק בראשית הגז יש את הלימוד הזה של צונחה ולא שותפות, ולכן כאן לומדים רק לגוי ואין לימוד גם ליהודי. עד כאן ההבנה הראשונה ברבי אליי עם שתי התגובות של רבנן. ההבנה השנייה ברבי אליי זה שהוא לא לומד את זה מהרישה, אלא פשוט מהמילה צונחה, שבסיפה וראשית גז צונחה, ומכאן הוא לומד שזה דווקא אם זה מיוחד לך ולא בשותפות, אפילו לא עם יהודי, ולעומת זאת רבנן אומרים מה פתאום. צונחה הכוונה היא למי שחייב ולא שותפות עם גוי, אבל שותפות עם יהודי לא פותרת, וכאמור מחר נראה האם רבי אליי אומר את זה גם בעוד תחומים, שכשיש לשון יחיד כמו צונחה, זה פותר בשותפות אפילו עם יהודי. כל טוב בינתיים.